אנחנו עד כאן למדנו שיש את הנשמה כפי שהיא נמצאת בשורשה, יש את הנשמה כפי שהיא ירדה למטה. נשמה כפי שהיא נמצאת בשורשה יש לו כינוי אחד, וכשנשמה ירדה למטה היא מקבלת כינוי אחר. כשהיא נמצאת למעלה, איך היא נקראת? אומרים זה כל יום בתפילה, נשמה שנתת בי, תאוריי. איך היא נקראת פה בפסוקים שהוא אומר? זה נקרא כמראה אדם. זה הנשמה כפי שהיא למעלה. וכשהנשמה יורדת למטה, יורדת לעולמות הנמוכים, עד לעולם העשייה, עד ואתה נפחת בי, אז איך היא מכונה בפסוק, בדרגת ירידתה למטה? היא נקראת רגל. זה בעצם הלשונות כמראה אדם, או רגלי, כיסא, רגל, כל מה שלמדנו עד כאן. עכשיו, מה תפקיד ומטרת הנשמה כשהיא למטה? האם המטרה היא שהיא למטה, היא חלילה צריכה להישאר למטה? ברור שהיא צריכה להתרומם, כי כל ירידה היא לצורך עלייה. אז מה בדיוק צריך לעשות כדי להתרומם? אז אני אראה כאן. והנה ידוע, לירידת הנשמה בעולם הזה היא צורך עלייה. נשמה ירדה לפה לעולם, והמטרה היא שתהיה לה כמובן עלייה. איך הנשמה מתעלה? ואיינו על ידי אותיות התורה. כשיהודי אומר, מוציא מהפה של אותיות התורה, יש לאותיות התורה כוח מאוד גדול שהיא מרוממת את הנשמה למעלה. כמו שכתוב במקום אחר, למדנו את זה כבר בהזדמנויות קודמות, שהאותיות נקראים סוסים. מה הדמיון בין אותיות לסוסים? כמו שקודם כל מביא פסוק, איפה רואים שהאותיות נקראו סוסים? הנביא חבקוק אומר, כי תרכב על סוסיך. כשהנביא חבקוק רוצה לבטא את המשל על מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא נתן את האותיות של התורה לעם ישראל, אז הוא אומר כביכול שהקדוש ברוך הוא רחב על הסוס. אז רואים שהאותיות נקראים סוסים. מה התוכן בנמשל בין אותיות לסוסים? כמו שהסוס יעלה ויביא את האדם הרוכב עליו למקום שלא יוכל להילך כל כך בעצמו. כמו בגשמיות, הסוס מרומם את הבן אדם, מביא אותו למרחקים או למקומות שבכוחות הגשמיים לבד הוא לא יוכל להגיע. כך, מה הנמשל? אותיות התורה מעלים ומקביעים הנפש למעלה מעלה. כשאדם אומר אותיות, אותיות התורה, אז הם מרוממים את הנפש כמו סוס שמקביע את הנשמה מאוד מאוד גבוה. באותיות עצמם ישנם שני סוגים. יש אותיות שהן בחינת העלה, ויש אותיות שהן בחינת טובה והמשכה. כמו שלמדנו, זה גם המאמרים הקודמים, יש אותיות התפילה, יש אותיות התורה, גם זה אותיות קדושות וגם זה אותיות קדושות. יש אותיות שעניינם עלה, להעלות את הנפש למעלה, שזה בעיקר בדרך כלל אותיות התפילה. ויש אותיות התורה, שזה להמשיך את האלוקות בתוך המילים שהוא אומר כאן למטה. מה זה נקרא הובאה והמשכה? דהיינו מבחינת סובב כל עולמין לבחינת ממלא כל עולמין. מהאלם אל הגילוי. אז זה הכוח של אותיות. וזהו פירוש לשון אותיות. זה גם פירוש המילה אותיות. לא רק שאותיות זה משל על סוס, אלא גם פירוש המילולי, התרגום של המילה אותיות, זה אותה משמעות. מה פירוש המילה אותיות? אותיות זה לשון הבאה. בארמית, שרוצים להגיד שמשהו מביאים אותו, זה נקרא אותיות. מביא דוגמה, כמו אתה ואיתי מתנית בידי. רוצים להגיד על אחד המוראים או אחד התנאים, שהגיע והביא איתו משנה חדשה, אז אומרים, אתה, הוא הגיע, ואיתה, והוא הביא, מתנית בידי. אז רוצים להגיד, הוא הגיע, איך קוראים לזה? אתה. או פסוק אחר שאומר שהקדוש ברוך הוא הגיע במתן תורה עם כל הרבבות המלאכים, אז איך הלשון אומר? ואתה מרבבות קודש. אתה זה אומר, הגיע עם הרבה רבבות של מלאכים. אז שוב רואים שאתה זה לשון להביא או לגלות. זה עד כאן מושג אחד של אותיות. משמעות אחד, אותיות כמו סוסים, שכוחם לרומם את הנשמה למעלה. עכשיו הוא מביא עוד משמעות לאותיות, ואחר כך נראה את החיבור בין הכל. והנה האותיות נקראים גם כן בשם אבנים בספר יצירה. ספר יצירה, ספר קבלה ידוע, שם האותיות יש להם משל, הם נקראים אבנים. איפה רואים שהאותיות נקראים אבנים? בספר יצירה כתוב, שני אבנים בונות שתי בתים. אבנים זה אותיות. אם יש לי שני אבנים, דהיינו יש לי שני אותיות, למשל א' וב', שני אותיות, אני יכול לבנות מהם שתי בתים. אני יכול לצרף את הא' והב' באופן שא' זה ראשון והב' זה שני, אז קיבלתי מילה אב, אני יכול לצרף את זה בצורה הפוכה, לשים קודם את הבית ואחר כך את האלף, קיבלתי מילה אחרת, בא. אז הנה, קיבלתי שתי מילים, שזה נקרא שתי בתים. מי יצא לי את שתי הבתים האלה? שתי אותיות. כמובן, אם יהיה לי אחר כך, בנוסף לשני אותיות, יהיה לי שלושה אותיות, אז מה אני כבר אקבל? שישה בתים. וכן הלאה וכן הלאה, זה עולה הרבה יותר. אז רואים בספר יצירה שהאותיות נקראים אבנים. למה אותיות נקראים אבנים? לא רק בגלל שזה יכול לבנות, אלא גם המושג אבן קשור למושג אותיות. מדוע? כי אבן הוא בחינת דומם. האבנים בעולם זה הדוממים. והוא בחינת תחתונה, מנדלת בחינות אש, אש רוח מים אפר, ודומם צומח, חי מדבר. בכל הסוגים של הבריאה, האפר הכי נמוך, הדומם הכי נמוך. זאת אומרת, האבנים הם הכי נמוכים. אז למה האותיות נקראים דומם? כי בנפש האותיות הם נמוכים יותר מהכוחות הגבוהים שמעליהם. וכך האותיות הם גם כן מדרגה תחתונה ובחינת דומם לגבי השכל והמידות שהם בחינת חי וצומח. כתוב שהמידות זה כמו צומח, השכל זה כמו חי, והאותיות הם נמוכים משתיהם גם יחד, אז הם נקראים דומם. אז מה, אז אני בא להפחית את מעלתם של האותיות? הם סך הכל דוממים? הרי מה אמרנו קודם? שהאותיות הם כמו סוסים, שהם יכולים לרומם את הנשמה מאוד גבוה. איך זה מסתדר עם כך שהאותיות נקראים דוממים? אך על זה אמר דוד המלך עליו השלום, כתוב בתהילים, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. אותה אבן שהבונים מועשים בה, כי סך הכל אבן, מתברר בסוף שהיא הראש, היא הופכת להיות מאוד מאוד גבוהה, שצריך באיזה פינה של הבניין, פתאום אתה מוצא אבן שקודם אמרת מה יש לעשות עם אבן כזו מוזרה, בסוף מתברר שהיא משלימה לך את הפינה למעלה והיא הופכת להיות ראש. מה הנמשל בדבר לגבי אותיות? שאף על פי שהאותיות הנקראים אבנים, הם למטה מהשכל והמידות, האותיות הם נמוכים יותר, הם הרי אבנים, אף על פי כן הם מעלים השכל והמידות למעלה ומדרגה הגבוה יותר מהחוכמה. למרות זאת, כשאדם מוציא במילים את השכל שלו, אדם הוציא במילים את הרגש שלו, אז זה מעצים את הרגש הרבה יותר. זה נותן לו רעיונות בשכל חדשים שקודם לא היה לו. ברגע שמתחיל לדבר על זה, העסק מתרומם ומתעורר. אז רואים שהאותיות הללו, הדוממים הללו, יש להם כוחות מאוד מאוד גבוהים. וכנ"ל בעניין בחינת סוסים, כמו שקראנו לקודם סוסים, שמה הכוח של סוסים? סוסים הם... סך הכל בעלי חיים, אבל הם יכולים לקחת את הבן אדם הרבה יותר גבוה ממה שהוא יכול כאן. והיינו, ככה רואים גם בהלכה. כמאמר הזל, חזל אומרים שאדם נניח רוצה לברך ברכת המזון, או לקרוא קריאת שמע, אז חייב להוציא את המילים בפה. אבל דהירור, אם הוא רק חשב על זה בלב, והוא לא אמר בפה בפועל ממש את המילים, לא אביד מידי, זה לא פועל שום דבר. רואים שלא מספיק שאדם חושב בליבו על המשמעות העמוקה של המילים, הוא חייב להוציא את זה במילים. ובדברי תורה גם כן, לא רק כשאדם צריך לצאת ידי חובה בברכת המזון או בקריאת שמע, אלא גם בדברי תורה שאדם לומד, מתי התורה תפעל עליו, כתיב למוציאיהם בפה דווקא. כתוב שצריך דווקא להוציא את זה בדיבור, בפה. למה? מה הכוח של הדיבור? והעניין, כמו על דרך משל מהאבנים, עושים בית לדירת האדם, יש לך אבנים, אתה לא מזלזל בהם, אומר הם דוממים. הרי לא תוכל לבנות לעצמך בית אם לא יהיה לך את האבנים. ואי אפשר לדור בלי בית. זאת אומרת, אתה זקוק לאבנים האלה, הדוממים הללו. את הדבר בנמשל. כך על ידי אותיות התורה, ממשיכים גילוי אור אינסוף ברוך הוא, מבחינת סובב כל אלמין, שישוכן ומתלבש באותיות התורה. אתה רוצה שהאלוקות, שהקדוש ברוך הוא, יאיר אצלך, תוציא את המילים בפה. תוציא את זה בפה, באותיות, פה תמשיך את הבית שהבורא ידור אצלך. זה הכוח הגדול של אותיות. וזהו, דרגע לסוגריים, וזהו לשון מקרא. לכן כשאדם לומד תורה, קוראים לזה, הוא קורא מקרא. מה פרוש המילה מקרא? מקרא זה כמו שקורא בתורה. מה זה קורא? כשאתה רוצה לקרוא למישהו שיבוא אליך, אתה אומר, אני קראתי לו. מה זה נקרא, אני קורא בתורה? למי אתה קורא כשאתה קורא בתורה? כאדם שקורא לחבירו, שיבוא אצלו, כמו שאתה רוצה שהחבר שלך יבוא אליך, אתה קורא לו, ואז הוא מגיע. ככה לידי בחינת אותיות התורה, אתה מוציא את האותיות של התורה מהפה שלך, קורא לקדוש ברוך הוא. אתה קורא לקדוש ברוך הוא שיבוא ויתגלה אצלך, להיות בגילוי למטה. כמאמר הזל, כמו שחזל אומרים את זה בלשונם, הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו. אתה קראת לו, אז הוא יקרא כנגדך, מה פירוש כנגדך? פירוש, הקדוש ברוך הוא, כשאומרים הקדוש ברוך הוא מתכוונים לדרגה שנקראת ובחינת סובב כל עלמין. קורא ושונה גם כן אותיות הללו. הוא קורא, הוא אומר את אותם אותיות שאתה אמרת, רק מה הפירוש הוא אומר את האותיות שאתה אמרת? הוא מחדיר את עצמך באותיות שאתה אמרת. זה נקרא כנגדו. דיינו, שנמשך לבוא מאלם אל הגילוי. ומה שאמרו כנגדו, היינו, מה התכוונו חזל כשאמרו קורא ושונה כנגדו? לפי שגילוי זה נמשך לבחינת נשמות הנבראים. כיוון שהקדוש ברוך הוא בלי גבול, והוא מוריד את ההערה שלו והגילוי שלו לנשמות שנמצאים פה בעולם, שהם נשמות נבראים, שהם בחינת בעלי גבול. ואי אפשר להם להכיל גילוי אור אינסוף הבלתי בעל גבול. אתה לא יכול להגיד כל הקורא ושונה, הקדוש ברוך הוא קורא ושונה, דיינו הוא בא וקורא לו. הקדוש ברוך הוא זה משהו בלתי מוגבל. לכן הוא אומר כנגדו. הוא יקרא לך, דיינו הוא יתגלה לך כנגדו, כמה שאתה מסוגל להכיל בכוח המוגבל שלך. על כן אמר כנגדו. כי דבר השם זו הלכה, והקדוש ברוך הוא קורא דברים אלו כנגד האדם הקורא. דיינו הוא מתגלה אליו מלמעלה למטה. עד כאן בעצם מה אמרנו? שתי דברים. אותיות כוחם גדול. המשלנו את זה מצד אחד לסוסים, המשלנו את זה מצד שני לאבנים, שלשניהם זו אותה מסקנה. אבנים בונים בית, סוסים מובילים את האדם למקום גבוה. דיינו, מילים שאדם מוציא מהפה, כוחם גדול וחזק, מילים של תורה כמובן, מילים של תפילה, שהם יכולים לרומם את האדם. כל זה הקדמה שאנחנו רוצים להבין מה שכתוב אצלנו בפסוק, שתחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. הלבינה הזו היא דומה לאבן. אנחנו נראה מה ההבדל בין אבן ללבינה, ועל איזה לבינה מדובר שתחת רגליו, תחת רגליו זה יהודי שירד לעולם הזה, הוא רגליים, הוא ירד מאוד נמוך. מה קורה איתו? הוא מתעסק עם לבינים, לא עם אבנים, לבינים שזה יותר נמוך, אבל הלבינים האלה יכולים להפוך להיות ספיר, לבינה מוארת. מה עושים בשביל זה? נראה את הסיום. ועל פי כל הנעל, נבוא לביור הפסוק ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. כי הנה נתבהר, מה בעצם אמרנו קודם? שהאותיות נקראים אבנים. והנה, באבנים יש שני מדרגות. שני סוגי אבנים קיימים בעולם. פשוט באופן פיזי, שני סוגי אבנים. א', הסוג הראשון זה אבנים ממש. אבנים שאנחנו מכירים, אבנים. אבנים הרגילות, מאיפה הם באים? שהם בריאה בידי שמיים. הקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי בראשית הרבה אבנים, והנה יש לך אבנים, חלקם הם נמצאים בערים גבוהים, אתה צריך מחצבה לחצוב אותם, לסטט אותם, לעשות אותם בגודל שאתה רוצה. אבל אתה בעצם לא יצרת את האבן, אתה מתחבר לאבן אלוקית, ואתה מסטט אותה בגדלים שאתה מעוניין בה. והבית, אבל יש עוד סוג של אבנים, האבן הנעשה בידי אדם. יש אבנים שאנשים יוצרים לבד, והיא הלבינה. לבינים זה אתה יוצר לבד, אתה לוקח מלט, אתה לוקח חול, ואתה מכניס את זה לכבשן, ויוצר בשטנט שאתה רוצה אבנים מוכנות. שנעשית מן האפר על ידי בני אדם. אחרי שבני אדם יוצרים אותה, שנעשית גם כן חזקה וקשה. זה הופך להיות חזק כמו אבן רגילה, והיא נקראת גם כן אבן. בסוף היא מקבלת את הכינוי אבן, כך כתוב בפסוק. כמו שכתוב בדור הפלגה, כתוב, אבא נלבנה לבינים, ונשרפה לשרפה, ואז מה אומרת התורה? ותהי להם הלבינה לאבן. אז רואים שהלבינים, כשבונים אותם נכון, הם הופכים להיות אבנים. אבל מה? זה אבנים שהם בידי אדם, לעומת אבנים רגילים שהם בידי שמיים. וכידוע הוא מפורסם שגם הן הלבינים יבנו בניין בית חומה, כמו מן האבנים. אפשר לבנות בית שלם, שכולו בית מלבינים, והבית יהיה בית חזק. אבל כמובן, אך שצריך תחילה הכנה, איך לעשות הלבינים שיהיו חזקים ומתקיימים. אם אדם לא יעשה את הלבינים לפי ההוראות יצרן, אז הבית ייפול אחר כך. צריך שהלבינים יהיו מספיק חזקים. איך עושים אותם? והוא על ידי שישרפו אותם בכבשן האש. וכנ"ל, כמו שכתוב בדור הפלגה, באומרם, נלבנה לבינים ונשרפה לשרפה, ואז דייקה, אם יעשו את זה בצורת היצירה הרגילה והנכונה, ותהי להם הלבינה לאבן. והיא, אבל בכל זאת, הלבינה הזו שיצרת אותה על ידי אש וכבשן וכדומה, האבן הנעשה בידי אדם, ולא בעצם תולדותם כמו אבנים ממש שהם בריאה בידי שמיים. אחרי הכל זו אבן שבני אדם יצרו, זה לא אבן שהיא ביצורה אלוקית. מה נמשל מהשני הסוגים הללו של האבנים? אבנים זה אותיות, צריך לזכור. מה זה נקרא אותיות שהם כמו אבנים בידי שמיים? ואותיות שהן בידי אדם. והנמשל מבית בחינות אבנים אלו, יובן גם כן ברוחניות, בעניין האותיות שנקראים אבנים, שיש בהם גם כן בית בחינות. גם באותיות יש אבנים בידי שמיים, ואבנים בידי אדם. א', בחינת בריאה בידי שמיים ונקראת אבנים, והבית, בחינת הנעשה בידי אדם ונקראים לבנים. מה הנמשל? והיינו, כי בחינת אותיות התורה, הם נקראים אבנים. כשאתה אומר מילים של התורה, זה אבנים. כי המילים האלה מאיפה הם באו? שהתורה היא מן השמיים. וידבר השם אל משה. והוא נקרא, לכן גם איך קוראים לאותיות הללו? לשון הקודש. למה קוראים לשפה הזו לשון הקודש? שנמשך מבחינת קודש העליון. זה אותיות קדושות, זה בידי שמיים. כל אותיות האלף בית, הם שפה קדושה שהם אבן בידי שמיים. אך בחינת הלווינים, היינו אותיות של 70 לשון מלשונות האומות. כל השפות האחרות הם גם אבנים, גם הם יוצרים בתים, אבל הם בידי אדם. זה מילים שיצרו גויים לפי כל מיני החלטות, איך ליצור מילים ואיך יקראו לזה ואיך יקראו לזה לפי ההחלטה שלהם. אשר כל עם ועם מדבר כלשונו. עכשיו היהודי בחיים משתמש גם עם אבנים, שהוא לומד תורה. אבל היהודי בחיים משתמש גם עם כל מיני שפות אחרות בביזנס. אבל מדובר ביהודי. אז פה נראה שכשיהודי מתעסק בביזנס, באותיות ובמילים, בכל מיני דברים של חול, אם הוא אחר כך מתפלל כראוי, והוא שורף את האש האלוקית כראוי, אז גם הלבנים מתרוממים והופכים להיות קודש. בידי זה. זה הסיום. והנה כתיב, כארבע רוחות השמיים, פרסתי אתכם. הקדוש ברוך הוא לקח את היהודים ו... פיזר אותם לכל העולם. דיינו שהם הופכים להיות כאלה שמכירים את כל השפות. דיינו שישראל מפוזרים ב-70 אומות ומדברים גם כן בלשון עם ועם שהם דרים בתוכם בכל צורכי מסע ומתן. אדם מדבר בכל מיני שפות, באנגלית, בצרפתית, ברוסית, לא משנה, והוא מדבר כל הביזנס שהוא צריך לדבר. מה קורה עם כל המילים האלה? זה לא סתם מילים. אם יהודי מדבר את המילים האלה וזה עוזר לו בעסקים. אבל אחר כך שמתפללים במסירות נפש, בכוונה, אחרי זה שהוא בא בבוקר או בצהריים, הוא בא לבית כנסת ומתפלל כראוי, ולומדים תורה לשמה, והוא לומד תורה כראוי, ומי יותן לו את המנוחת הנפש ללמוד? כי הוא עבד, משיג את הכסף שלו, ואז יש לו זמן ללמוד קצת תורה. אז יוצא שכל המילים שהוא דיבר כל הזמן, הם בעצם בסופו של דבר עזרו לו כדי להגיע ללימוד התורה. מהגיעת העסק במסע ומתן. אז הם מעלים כל צירופי אותיות שדיברו בהם למעלה מעלה לשורש נשמתם. אז יוצא שכל המילים שדיברת כל היום, כל הלבנים שיצרת, הם כולם עלו לקדושה, הם הזדקחו, שהיא בחינת תאוריי, הם עולים עד לשורש הנשמה, עד לעולם האצילות. תאירו אילה שלפני ההשתלשלות. וזהו הנקרא חולין שנעשו על תארת הקודש. זה חולין, זה מילים של לבנים, של לשון עם ועם, אבל הם נעשים על תארת הקודש, כי הוא משתמש בהם אחר כך לקדושה. פירוש, כי לשון הקודש נמשך מבחינת קודש העליון. לשון הקודש מלכתחיל הקדוש. בשם כן שאר לשונות הם חול, אבל כשמתבררים על ידי התפילה כנל, הרי הם נעשים על תארת הקודש. מה זה תארת הקודש? בחינת קודש העליון ותאירו אלה. סוגריים הוא מוסיף, על אחת כמה וכמה, כשאתה לומד נניח גמרא בשפה ארמית, או כאילו שמתפללים בשפה מתורגמת, אז ודאי וודאי שזה עולה למעלה. והרי זה כמשל הלבינים, שהגם שהם אפר פשוט, מכל מקום על די מעשה ידי אדם, נעשים גם כן קשים וחזקים, בבחינת אבן כנל. עד שבונים מהם חומה, ומה זה החומה? ואני חומה, זו תורה. אבל כמובן, כמו שלבינים, כדי ליצור מהם אבנים קשים, צריך לדעת את הוראות היצרן, אז גם פה אותו דבר. ואומנם, הנה אי אפשר שיתהפכו והתבררו הצירופי אותיות דחולין, להיות נעשים על תארת הקודש הנעל, להיות נקראים אבני קודש, כי אם על די המסירות נפש. בקריאת שמה, צריך שיהיה אש, שאדם יתפלל כראוי, וכמו משל הלבנים, זה צריך שישרפו אותם בכבשן תחילה, כנל, ועל ידי השריפה יתהפכו להיות קשים וחזקים כאבנים, אותו דבר בנמשל. כך העניין בעבודת השם. עניין שריפת הלבינים הוא, מה הכוונה? על די שהתפללו בכוונה, בהתלהבות אהבה ויראה, באומרו ואהבת בכל לבבך, על ידי זה נשרפים ונכללים אותיות עזרים, מכל המסע ומתן שעושה, כל המילים שהוא דיבר בביזנס כל היום בכל מיני תחומים, וגם כל החיות ושפע שנעשה מהן, כל האנרגיות שהוא קיבל מהמילים, הוא קיבל כסף, הוא אכל, הכל בא מהמילים שהוא דיבר בלשון עם ועם, כמו מאכל ולבוש, הכל עולים ונכללים באחדות, בעבודת השם, כשמוסר נפשו באחד והתלהבות. אך צריך שהעסק במסע ומתן יהיה בכחירות ובעל כורחו. כשהוא עוסק בעסקים, שיעשה את זה, את החמימות ישיר לקדושה. את העבודה הוא יעשה בכחירות, שלא בתשוקה ממש, רק כמו שקופים אותו עד שרוצה. אין לו ברירה, הוא צריך כדי להחיות נפשו ונפשות ביתו, שיכלו לעבוד את השם כל ימי חלדם. אז הוא הולך לעבודה כי אין לו ברירה, אבל הוא עושה את זה בקרירות, את עיקר החמימות הוא משאיר לקדושה. כמו שאמרו, עזל עשה את תורתך כבר ומלאכתך הרי, שעיקר המכוון במלאכה כדי שיהיה תורתך כבר. ואז על ידי זה יוכל לעלות באותיות אחר כך, כנ"ל, זה הכוח של הלווינים.